מועצה רגילה 11-2019, אנחנו בשאילתות. שאילתה מספר אחת של דוקטור אלי לחמני בנושא בג"ץ נגד מבקר המדינה. דינה, תשובת ראש העיר.
ראש העיר צירף את תשובת היועץ המשפטי לעירייה רוני אמיר כדלקמן. משרד מבקר המדינה ערך דוח ביקורת, להלן דוח הביקורת הוא הדוח, על פרויקט עיר מודל לתחבורה בת קיימה בעיר אשדוד, שנוהל ובוצע על ידי עיריית אשדוד בליווי מלא של משרד התחבורה. הדוח מתייחס למרכיבי הפרויקט בכללותו, פרויקט שכאמור בוצע על ידי העירייה, יש בו טענות רבות שלא מקובלות על העירייה. נושא החיוב האישי הוא סעיף בודד אחד לא מבוסס ולא מנומק בתוך דוח אב קרס. העתירה הוגשה כנגד עובדות ומסקנות המופיעות בדוח ועל ההתנהלות שליוותה את כתיבתו מצד גורמי הביקורת. אך ברור הוא שהעתירה תתייחס גם להמלצה למשרד הפנים לבחון הטלת חיוב אישי כנגד ראש העיר והמנכ״ל, שכן היא פועל יוצא של עובדות ומסקנות שאינן מקובלות על העירייה. ודוק, הדוח עצמו, לכשלעצמו, אינו יכול להוות בסיס להטלת חיוב אישי, הן בשל העובדה שבהתאם לחוק מבקר המדינה 1958, דוח, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר במילוי תפקידו, לא ישמש ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי, והן בשל העובדה שלא ניתן להטיל חיוב אישי, בהתאם לסעיף 221 לפקודת העיריות נוסח חדש, אלא לאחר בדיקה והמלצה של רואה חשבון מטעם משרד הפנים. ניהול ההליכים המשפטיים ככלל אינם טעונים אישור מועצת העיר, סמכויות המועצה קבועות בפקודת העיריות ובדברי חקיקה נוספים והן אינן כוללות החלטות בדבר ניהול הליכים משפטיים. שכר הטרחה שנקבע להגשה וניהול העתירה הינו 500 ש"ח לשעה בתוספת מע"מ, וזאת עד לסך מרבי של 100,000 שקלים בתוספת מע"מ. שכר הטרחה משולם על ידי עיריית אשדוד מתקציב הלשכה המשפטית. הגשת העתירה פורסמה בתקשורת בהרחבה. עותק העתירה מצוי במשרדי היועץ המשפטי והוא יעמוד לעיון חבר המועצה.
תודה רבה. פירת עברה. דינה, למחור. ערך? הבקשה שלך קודם כל לא חלק משאילתה, אתה יכול כחבר מועצה לבקש, אתה לא חלק משאילתה. אני ראיתי, אין בעיה, אבל כחבר מועצה אתה יכול לבקש את זה, לא כשאילתה. אין בעיה, אני רק עונה לך. טוב. אנחנו עוברים לשאילתה מספר 2. לפני שאני נותן במקריא את השאילתה, היה לנו דיון פנימי שלנו לגבי השאילתות שאתם מגישים בזמן האחרון. השאילתות שלכם חורגות, מהותית.
יש לזה סעיף 12.
בסעיף 12, לפקודת העיריות?
לא, יש לזה סעיף בדיון, בתוך התיק, בתוך סדר היום, זה בסעיף.
הוספנו את זה?
כן, הוספנו את זה כסעיף.
אז נדון בזה בסעיף 12, לא ידעת שהורידו את זה? איך? אנחנו נדבר על זה בסעיף 12. אוקיי, אנחנו בשאילתה מספר 2 של דוקטור אלי לחמני בנושא העסקת יוצאי אתיופיה במסגרות בחירות בעירייה.
תשובת ראש העיר בנושא העסקת יוצאי אתיופיה במסגרות בחירות בעירייה. בעיריית אשדוד מועסקים, נכון לדוח האחרון שהוגש, כ-71 עובדים שאחד מהוריהם נולד באתיופיה. מרביתם מועסקים במנהל חינוך ובמנהל שירותים חברתיים. חברי ועדת מכרזי כוח אדם מודעים להנחיות, וככל שאכן יש מועמדים העומדים בקריטריונים ועונים לדרישה זו במכרזי העירייה, הם מקבלים עדיפות. מאידך, היינו שמחים לראות יותר מועמדים בני הקהילה במכרזים למשרות בחירות. אני בהחלט קורא למועמדים ראויים להתמודד על תפקידים בכירים ולהשתלב בעיריית אשדוד. הדוחות מוגשים למשרד הפנים כסדרה מאז שנת 2015. בשל הכללת נתונים אישיים ברישומים, הנך מוזמן לעיין בהם אצל מנהלת משאבי אנוש, הגברת מירב שרת.
תודה רבה. כן.
תדליק.
דו, דינה, אצלך, כן.
נאמר שיש 71 עובדים. אני שאלתי ובמפורש הגדרתי במשרות בחירות. השאלה, מתוך ה-71 כמה יש במשרות בחירות, אם אפשר לקבל תשובה.
יש תשובה? לא,
סוגר.
הדוח לא כולל מיון, אפשר להשלים אותו אצל מעט משאבי אנוש.
תעשה פגישה קצרה אצל מירב. אוקיי, אנחנו בשאילתה מספר 3, שאילתה של עורך דין אופיר לסרי בנושא פרויקט האופניים השיתופיים. בבקשה, דין.
ראש העיר צירף את תשובת מנהל מחלקת המכרזים מר אופיר איימן. כפי שצוין במכתבו של עורך דין לסרי, העירייה פרסמה לראשונה ב-13.6.19 מכרז להשכרת אופניים מכניים שיתופים בעיר אשדוד. במכרז זה נקבע כי המועד האחרון להגשת הצעות הוא יולי 2019. לאחר שהתברר כי לא הוגשו הצעות עד למועד זה, העירייה פרסמה בשנית את המכרז, כאשר נקבע כי המועד האחרון להגשת הצעות הינו ה-1 באוגוסט 2019. כידוע, גם לאחר הפרסום החוזר לא הוגשו הצעות, ולפיכך ועדת המכרזים החליטה ביום 1 בספטמבר 2019 על ביטול המכרז. לאור העובדה כי מכרזים דומים אשר פורסמו ברשויות אחרות לא צלחו, העירייה במכרז זה החליטה על הקלה בתנאים מסוימים, כך שיאפשר למציעים פוטנציאליים להשתתף, עובדה אשר לא התממשה כאמור. בימים אלה העירייה בוחנת חלופות נוספות ושונות לביצוע הפרויקט, לרבות פרסום מכרז חדש, ומקווה כי שינוי זה יביא לתוצאות אשר יגרמו לכך כי הפרויקט יופעל כבר בקרוב. ישיבת הרכב שולחן עגול לבחינת המכרז ותנאיו בראשות מנכ"ל העירייה תואמה ל-4 לנובמבר ואכן גם התקיימה.
שאלת הבהרה, הרי את כל הנתונים האלו אני יודע, אני חבר בוועדת מכרזים. מהם החלופות? אנחנו פה כמועצת עיר רוצים לדעת החלופות, אחרת השאילתה מיותרת וגם התשובה.
אילן.
לא, לא, זו שאילתה, אנחנו לא עונים עכשיו.
ברגל.
הוא לא מכיר חלופה לאופניים. חלופות בנוסח המכרז או בתנאים במכרז. אז היה דיון, אמרו לך שהיה דיון ב-4.11. לא, לא חלק מהשאילתה, לא חלק מהשאילתה.
זה תמיד אופניים, אופיר.
לא, לא, זה לא מה שהוא שואל, זה לא מה שהוא שואל. טוב. אנחנו בשאילתה מספר 5, שאילתה של גברת קרצמן בנושא הנגשת חופי הרחצה לאנשים בעלי מוגבלויות. דילגתי? שאילתה עורך דין אופיר לסר בנושא פיקוח על קבלני פינוי אשפה. סליחה אופיר.
ראש העיר צירף את תשובת סגן מנהל אגף תפוח, מנהל מחלקת שירותי אשפה ומחזור, מר צביקה קזוקרו, להלן התשובה. בפתח דבריי אציין כי פירוט והתייחסות לכלל ממצאי הביקורת, כולל טבלת תיקון ליקויים, הועברה למשרד מבקר העירייה עוד במועד הנדרש להתייחסות מטעם האגף. כמו כן יודגש כי ביקורת זו פורסמה בשנת 2017, אך מתייחסת לממצאים משנת 2016, ומאז הוחלפו הקבלנים, הוחלף צי המסעיות ועוד. בהתייחס לשאילתה, פיקוח ובקרה על כניסת פסולת לתחנה. מופקים אישורי כניסה מצד המחלקה המקצועית למסעיות העובדות ברחבי העיר אשדוד. מבוצעת בקרה יומית להגעת המסעיות המורשות לתחנת המעבר ולשקילת טרה. הוגדרו פוליגונים לזיהוי חריגות בצירי הנסיעה, היציאה או כניסה לעיר למתחמים שאינם מורשים. מבוצעות הצלבות בתוכנת הקרקום, בקרת שקילת מסעיות השונות בכניסה וביציאה מתחנת המעבר, אל מול אישורי הכניסה למסעיות השונות. כמות הפינויים מוגדרת בתוכנית עבודה סדורה מופקת על ידי החתום על השאילתה ומופצת לכלל מנהלות הרובע. אופן התשלום. ניסוח השאלה כלשונה בטעות יסודה, שכן התשלום בתחנת המעבר מבוצע באופן גורף על פי משקל האשפה הנכנסת מרחבי העיר. במכרז פינוי האשפה על ידי קבלני האשפה בקטגוריית פינוי תמוני קרקע, התשלום הינו על פי משקל. בקטגוריית פינוי עגלות, פחים אישיים, מחולות ודחסני אשפה, התשלום הינו על פי תוכנית עבודה. הבחירה במתכונת פינוי זו לשתי הקטגוריות הנ"ל נבעה משיקולים כלכליים במסגרת מכרז משקל, מרכז שלטון מקומי למשק וכלכלה, וזאת לאור חישוב מקדים שבוצע בגזברות והוכיח צמצום עלויות הרשות בשיטת פינוי אלה. הפיקוח והבקרה מבוצע באופן שוטף על ידי מנהל מחלקת שירותי השפעה ומחזור, מפקחי המחלקה, מפקחי התברואה במנהלות הרובע ומנהל מערך הבקרה הטכנולוגית באגף. כלל הבקרות מבוצעות בהתאם לפירוט הנ"ל ובצירוף ביקורות פתע בתחנת המעבר, מעקב יומיומי ושוטף במערכת האיתורן, באמצעותה אנו מפיקים התראות חריגות כגון יציאות מהעיר ללא אישור, אימות ביצוע שקילות טרה, כניסה למתחמים שאינם מורשים וכולי, תוך התבססות על נתוני מערכת הקרקום ובקרות נוספות המבוצעות במערכת טכנולוגיה שונות המוטמעות במחלקה, לרבות תחילת הפעלת מערכת חיישני הנפח ותגי התקשורת המעידים על פינוי בזמן אמת בכלל כלי העצירה ברחבי העיר. ניתן להגיע להתרשמות מרמת הפיקוח והבקרה במחלקת שירותי השפע ומחזור בכל עת.
תודה רבה.
אנחנו נשמח להגיע לביקור והתרשמות במחלקת במחלקה הרלוונטית, לראות את זה גם בעין.
שמחה רבה. שאילתה מספר 5 של גברת קרצמן בנושא הנגשת חופי הרחצה לאנשים בעלי מוגבלויות.
תשובת ראש העיר, עיריית אשדוד משקיעה משאבים משמעותיים על מנת להפוך את רצועת החוף למזמינה ושירותית לכלל האוכלוסייה ובוודאי לאנשים עם צרכים מיוחדים. כידוע לכל שבעת חופי הרחצה של אשדוד יש דגל כחול, תו תקן אירופאי לאיכות החוף ומתקניו, וכל שבעת החופים מונגשים עד לסככות הצל המונגשות המוצבות בהם. כרגע יש 10 סככות מונגשות, ובהתאם לסיכום מנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם צרכים מיוחדים, תתבצע השלמה של עוד 4 סככות ב-2020 ו-2021. בהתאם להנחיות, די בכך שמתוך שבעת החופים יהיו 2 מונגשים עד קו המים, ובאשדוד יש 3 חופים כאמור, אורנים, החוף הנפרד וחוף באר שבע, באמצעות שבילים ייחודיים. בחופים אלה עומדים לרשות המתרחצים כיסאות גלגלים ייחודיים הניתנים בהשאלה. בחוף אורנים יש אף כיסא גלגלים המצויד במצופים ומיועד לכניסה למים. פעולה זו מתבצעת בסיוע המצילים ומתנדבים מקהילת הגולשים ולכן מחייבת תיאום מראש. המידע מצוי באתר העירייה ובאשדודית. פורסמו לא מעט מקרים מרגשים עד מאוד על אנשים עם מוגבלויות שזכו לחוויית ביקור מרגשת בחופי הרחצה של אשדוד בסיוע המצילים והמתנדבים, ואני מבקש לנצל את האפשרות הזאת ולהודות להם מקרב לב על פעילותם החברתית הרגישה והערכית.
תודה עדינה.
גבי, רק שאלה, למה לא בכל החופים המונגשים, למה לא כל החופים המונגשים מצוידים בציוד הייחודי הזה?
שאלה טובה, אנחנו נעשה ככל יכולתנו להגדיל את הדבר הזה. לא. אין ביקוש, צידי שאין ביקוש כזה מלא לציוד הזה. ככל שיגדל הביקוש, אני מניח שנגדל גם בזה. אוקיי, אנחנו בהצעות לסדר, הצבת קופות צדקה במרחב הציבורי בעיר, דיון על פי בקשה דוקטור לחמני, בבקשה.
עכשיו אני ביקשתי שאם יהיה אפשר לקבל איזה שהם דוחות או דיווחים מהעירייה לגבי הנושא של הקופות שמותקנות במרחב הציבורי.
אין דוח כזה, אלי. בדקנו, אין דוח כזה.
אין דוח. יש איזושהי השתוללות בנושא של הצבת קופות צדקה בכל מקום בעיר, אנחנו רואים את זה, זה הופך להיות מפגע, זה הופך להיות מכוער, כל אחד שם קופת צדקה בגודל שהוא רוצה ומה שהוא רוצה. אנחנו, אני חושב שמבחינה הזאת צריך לעשות סדר בנושא הזה. אנחנו לא נגד הנושא של קופות צדקה, אלא הנקודה הזאת של הסדרת מיקומם. הרבה פעמים קופות צדקה מוצבות ליד מעברי חצייה, הן חוסמות לפעמים שדה ראייה. יש מקום לתקן את חוק העזר לאשדוד, מודעות ושלטים, שההצבה תינתן רק בהיתר של ראש העיר. זאת הצעתנו.
אלי, אני באופן אישי התעסקתי עם זה לפני כמה חודשים. אני יכול להגיד לך שגם השבוע עשיתי סיור בעיר, אני כמעט ולא ראיתי קופות. אני יודע שהיה בעבר, אני יודע שניקו את רוב הקופות. אם יש משהו ממוקד, אז אפשר לדבר עליו ממוקד, יסירו. אבל אני חושב שזה... לא, הוא לא דיבר על זה, הוא דיבר בכלל. אני אומר לך באופן כללי, כמי שהתעסק עם זה, התעסקתי עם זה, כי היה תלונות בעבר, הסירו את כולם כמעט.
אמרתי, קודם כל אני צירפתי גם צילומים בנושא הזה של צילומים חיים מתוך המקומות. אנחנו רואים את זה באלף בהרבה מקומות, ליד שהם על אותם מעברי חצייה, אותם עמודים של מעברי חצייה. אני חושב שצריך להסתיר את זה, זה העניין, זה כל הסיפור.
אנחנו לא חושבים שנכון לעשות את זה בחוק. מכיוון שהתופעה, אלי, מכיוון שהתופעה הזאת היא היום שולית לחלוטין.
אני בטוח שם יותר ממך.
אלי, מכיוון שהתופעה הזאת היום, התופעה לא משמעותית, אנחנו לא חושבים שנכון לתקן בחוק ולא לסדיר את זה בחוק עזר. ככל שהתופעה הזאת תצוץ שוב, נטפל בה. אבל חבר'ה מודעים ומנחים את האנשים. אז בהסכמה.
כל אחד יכול להתקין איפה שהוא רוצה את הקופה. אני חושב שבכל זאת זה מרחב ציבורי. ואם אין איזושהי הגדרה בחוק, צריך, זה לקונה שצריך לסגור אותה. אז אם אתה אומר, אם אתה אומר, שמע, אני אשאיר את זה כשתהיה, כשעוד הפעם זה יחזור, וגם נאמר פה שמבחינתנו הייתה תופעה, גם אם כרגע היא פחותה, אז היא תחזור לעצמה.
אז מה, אתה תחכה? לא צריך כל דבר לעשות פה חוק. עובדה שהוסדר ללא חוק, הסדירו את
זה. זה לא הוסדר עוד הפעם, זה עניין של יש מאבקים במלחמות.
לא יודע. אני לא חושב שהיא תחזור, אני חושב שהיא...
אז אני חושב
עוד פעם. העבירו את המסר למי שהיה צריך להביא מסר.
החוק בא לצורך הגדרה, לצורך...
למה כדי להעניש מישהו? אנחנו רוצים להעניש מישהו?
אנחנו לא רוצים להעניש מישהו, אני רק אומר...
אני לא חושב
שתפקיד שלנו... שמישהו רוצה להתקין, שיבקש אישור.
אם יניחו איזה קופת צדקה במקום זה או אחר, אני לא חושב שצריך על זה... אם זו יהיה תופעה חריגה, אז אתה
שומע... ראית קופות צדקה שמונחות, שהן מהרצפה...
אז יורידו אותם. יורידו אותם. טוב, אנחנו בהצעה לסדר מספר 2, פעילות הדואר בעיר, דיון על פי בקשת דוקטור אלחמני, בבקשה. סליחה, ביקשו מאיתנו להקדים את הצעה לסדר מספר 3, כדי שיוכל לשחרר כאן מישהו, אז בואו ברשותכם ננסה את 3 ואז נחזור ל-2. התקנת רמזורים חכמים להקלה בעומסי התנועה, דיון על פי בקשת עורך דין לסרי, בבקשה.
כן. אמר ראש העיר, אני דווקא מתייחס אליך, ראש העיר, אמר ראש העיר, אנו חותרים להטמיע מערכות חכמות ומתקדמות במטרה לשדרג את השירות בכל תחומי החיים. ההצעה מדברת על התקנת רמזורים חכמים להקלה בעומסי התנועה, כאשר מערכת הרמזורים הקיימת היא לא מערכת שיכולה לספק מענה ברמות הטכנולוגיה המתקדמות היום שמבסטות את התנועה לפי חיישנים. השיטה הנוכחית איננה קולעת לאופי התנועה, ולא מעט זמן מבוזבז בצמתים יקרים על תנועת הרמזורים שהיא איננה נכונה ביחס למצב הצומת, אין הולכי הרגל ואין כלי הרכב. תראה, אנחנו בעיר נמצאים תחת פרויקט ריווי. פרויקט טריווי יצר מציאות של כבישים שהם הוצרו לטובת נתיבי תחבורה ציבוריים, וכאן זה בבחינת קל וחומר שיש צורך והכרח לפעול לבדיקה וגם יישום של הטכנולוגיות המתקדמות ברמזור שהוא חכם. הדבר הזה פועל בארץ, הוא פועל בתל אביב, הוא פועל בחולון, הוא פועל כמובן בארצות הברית. המון תוכניות טלוויזיה בחודשיים האחרונות נפתחו בבוקר עם מומחים שבאו ונתנו את האספקט הטכנולוגי המתקדם בעניין הזה, ומכאן אני מבקש שהדבר הזה יובא לפתחה של ועדת התחבורה שתפעל לבדיקת הנושא הזה כמפורט בהצעתי. וכמובן פתחתי בדבריו של ראש העיר שהיום יש צורך בהטמעה של טכנולוגיה מתקדמת בכל תחומי החיים ברשות המקומית. אני חושב שנושא של תנועת כלי רכב ותנועת אנשים זה ראשון במעלה, במיוחד לאור המצב שלנו שכרגע אמרתי, אנחנו תחת פרויקט מאוד מורכב של ריווי.
אלמוג, בבקשה.
טוב, שלום. אפשר לומר שיש היום 3 תוכניות רמזור. ניתן קצת רקע שנבין בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות. יש את התוכנית הפסיבית, יש תוכנית אקטיבית ויש תוכנית אדפטיבית.
אלמוג, מסתגרת. תציג את עצמך ותפקידך.
אלמוג, מנהל אגף פרויקטים, שלום, נעים מאוד. במנהל הנדסה.
אבל הוא יושב לידי.
אוקיי, אז כמו שאמרתי, יש היום בשוק 3 תוכניות. התוכנית הפסיבית זה אומר מבצעים סטטיסטיקות, בודקים את זרימת התנועה בצמתים, לאור זה מתכננים תוכנית רמזור, תוכנית הרמזור מחלקת את הפאזות, את משך התנועה לכל פאזה, לכל זרוע, בהתאם לסטטיסטיקה שבוצעה. זו תוכנית הפסיבית, היא לא מושפעת מהזרימה אונליין בצומת. היא התוכנית הטיפשה לצורך העניין. התוכנית הרמה הבאה היא תוכנית אקטיבית, שזה אומר שיש לנו גלאים ברמזורים בצמתים, וכשהגלאי מזהה שיש רכב בצומת או שיש פקק, הוא משדר לרמזור, והרמזור מתחלף לירוק אם הוא אדום, ואם אין רכב הוא מדלג על הירוק והזרוע הנוספת מקבלת ירוק יותר מהר. זה מה שקיים היום באשדוד בכל הצמתים שלנו. התוכנית הבאה שהיא רק עכשיו הפכה להיות מבצעית, סיימו את התכנון שלה לפני 7 חודשים, כרגע היא בפיילוט בתל אביב, ברחובות ובחיפה, ואנחנו, אני רוצה להמליץ לקבל החלטה שנעשה גם את הפיילוט הזה באשדוד, באחד הצמתים שלנו. כדי לבצע את הפיילוט צריך להוסיף גלאים ומצלמות נפח ברמזורים בעלות שהיזם בעצם מממן את ההתקנה שלהם, ואחרי הפיילוט נבוא עם המלצות. ו מה שבעצם התוכנית עושה, יש אלגוריתם, יש בצבתים אלגוריתם, הוא עושה ספירה כל הזמן אונליין 24/7, והוא משדר והתוכנית מתעדכנת, היא לא רק מדלגת או מקצרת פאזה, היא כל הזמן מתעדכנת. עכשיו בניסוי ברחובות עשו את זה ליד בית אלמין, שיש ימים ושעות שלמות שהצומת ללא זרימה, וחלילה באירוע של הלוויה פתאום יש עומס. אז ראינו שהתוכנית באמת משפיעה על הרמזור, וכשיש תנועה בכיוון מסוים התוכנית מתעדכנת והמשך הירוק מתארך, ואז בעצם אנחנו מקבלים פחות פקקים והתנועה זורמת.
יש איזה חיבור לתוכנת הווייז? הווייז הרי יודעת לעשות את מה שאתה אומר.
מה שאתה מדבר זה תוכנית אחרת, זה תוכנית, התוכנית האקטיבית. התוכנית שאני מדבר עליה היא הרבה יותר מתקדמת, היא לא צריכה שום תוכנות, יש חיישנים, יש גלאים בצמתים, והיא עושה את התכנון שלה ומשדרת אונליין לצום אל הרמזור. אז כמו שאמרתי, אנחנו עוד תוך חודש נעשה פיילוט בצומת בני ברית משה סנה, ונבוא עם המלצות. העלות היא גם יחסית לא גבוהה, מדובר על 400-500 שקל לצומת, עלות החזקה חודשית. היום אנחנו משלמים 1,800 שקלים לחודש, אז בהחלט אפשר לחשוב בכיוון הזה. תודה.
תודה רבה.
עוד לא? מ-2011, עוד לפני שהיית חבר מועצה.
אז זה מעניין,
יש עוד התייחסויות.
אלן, בבקשה.
מה ההבדל בין הרעיונות שאלמוג הציע כאן לתוכנית שנתנו לריווי? הרי ישנו היום מחויבות של היזם ויזמור, משהו כזה, ויזתור, וימזור, סליחה, וימזור, שהם בעצם אמורים לעשות לנו את נתיבי העדפה. נתיבי העדפה. ואז זה אותו רעיון, אנחנו מזהים את הרכב הציבורי, נותנים לו העדפה. מה ההבדל בין הדוגמאות שהוא ציין לבין, או מה הצענו אנחנו לריווי כשהצענו את ההצעה?
כל מה שאני צריך לעשות כדי שהדבר הזה יהיה שלם, זה להגיד לך שתקחי את מה שאמרת ותרכיבי על מה שאלמוג אמר. זאת אומרת, אחרי שהמערכת תגיע לאופטימום במערכות שלה על בסיס העקרונות שאלמוג ציין, עדיין יגיע הרכב הציבורי ויקבל את העדפה.
אילן, שאלה היא, אנחנו היום בהרצל, הציר המזרחי, ז'בוטינסקי, שדרות מנחם בגין, היום יש לנו קבלן שבעצם אמור היה לעשות את העבודה, הוא רק מתעכב, האם זה הנתיב העדפה הזה הוא זהה להצעה שלו, ומתי אנחנו מתכוונים להתחיל את נתיב העדפה שלנו?
לא, זה לא זה, אני חוזר ואומר, בית העדפה כרגע איננה עובדת, העדפה כרגע, הנתיב ישנו, אבל הרמזורים עדיין נותנים העדפה, והעדפה תינתן, כפי שאמרנו, במסגרת מיטוב ואופטימיזציה של מערך התנועה הכולל, תוך מתן עדיפות בכל מקרה לתחבורה הציבורית.
אוקיי, אם ככה אנחנו נעבור חזרה לשאילתה הקודמת.
תוך כמה
זמן, אלמוג, אנחנו נהיה עם זה? אלמוג? תוך כמה?
אנחנו תוך חודש מתחילים את הפיילוט, שהוא יימשך חודש, אחרי זה נבוא עם המלצות למנכ״ל, לראש העיר, ומה שיחליטו, אם יחליטו, נצטייד בזה. אמרתי, זה העלות של 400-500 שקל חודשית לצומת. אפשר יהיה לקבל החלטה
המלצות,
אולי.
המלצות, אלי, המלצות תוך 30-40 יום. אוקיי, אנחנו חוזרים אליך בנושא פעילות הדואר בעיר, אז בבקשה, אלי.
כמו שדיברנו גם בישיבה הקודמת, הנושא של השירותים הציבוריים, ופה זה נקודתית, בנושא של פעילות הדואר, היה סניף דואר גדול באזור א', שנסגר והוקמה שם איזו סוכנות זהירה שבקושי מכילה לשני אנשים. יש בעיות רבות של זמני המתנה ממושכים, גם היעדר תנאי ישיבה, גם יושבים שם בקושי יכולים להיכנס שני אנשים לסניף באלף, בסניף בתחנה המרכזית זמני התחנה ארוכים. אני הייתי חושב שעוד הפעם שאותה מסגרת של מה שנקרא שירותים ממשלתיים לציבור, העיר צריכה לעשות יותר, ואפילו לבחון את הנושא הזה של מה הצרכים שלנו בעיר מבחינת נושא של סניפי דואר, הנושא של הפריסה של סניפי דואר, הנושא של רמת השירות שהתושב מקבל. כרגע רמת השירות שהתושב מקבל היא לא טובה, והוא פשוט סובל כל פעם שהוא צריך לקבל שירות כזה.
אלי, קודם כל הפנייה שלך היא פנייה באופן כללי על משרד שהוא ממשרד ממשלתי, נכון, שלה הוא שוכן פה בהיר, ראה פנייתך בנושא חברת חשמל נבדקה ונמצאה בכלל לא משהו אחר לגמרי. גם בנושא הדואר, אם אתה שואל אותי באופן אישי, המודל של הדואר הוא מודל ישן, השירותים שנותנים ניתנים שם הופכים להיות דיגיטליים, היום הדואר משקיע המון מאמץ להפוך את הכל לדיגיטלי, ולמרות זאת, בדקנו, ותכף תציג לך את זה שרון מרק, כמה כמות הסניפים באשדוד לעומת ערים אחרות גדולות. בבקשה.
אז באמת אני אציין שרשות הדואר היא שותפה אסטרטגית שלנו באגף התעשייה לכל הפעילות שקורית כאן בחודשים האחרונים של האי-קומרס ומסחר בכלל. אז פניתי אליהם גם למנכ״ל רשות הדואר, כי בהמשך לפנייתך, וגם לראש מטה חטיבת דואר וקמעונאות, קיבלתי כאן מסמך שאני אעביר אותו לפרוטוקול, תוכלו אחר כך לעיין בו. בגדול התשובה, וכמו שאני גם יודעת, פריסת היחידות בעיר היא אופטימלית, הדואר מאוד מרוצה גם ביחס לערים גדולות אחרות בארץ, עשינו השוואה והראיתי גם להנהלה ביחס לפתח תקווה לצורך העניין, גם מבחינת סניפי הדואר, גם הסוכנויות, מרכזי המסירה, רק היום בתקשורת אם ראיתם נפתחה סוכנות חדשה בסיטי, ושני מרכזי מסירה נוספים, אנחנו מחפשים להם, אני מסייעת להם, מקום ברובעים הדרומיים י' ז' ט' ו'. אז באופן כללי גם הם וגם אנחנו מרוצים מהפריסה ומהשירות.
את יודעת, כשבודקים את רמת צביעות הרצון, לא סוף בודקים את רמת צביעות הרצון של הדואר, אלא של התושבים. ומן הראוי שבאמת תבדקו את רמת צביעות הרצון של התושבים מהשירות, ולא הפוך.
אז בדקנו את זמני עמידה בתור, זה גם עומד בתקן, גם את צביעות הרצון של התושבים לפי הבדיקות של הדואר, ובעינינו זה בסדר.
יש לי הערה. אני עומד בדואר לא מעט. לפעמים מתוקף העבודה שלי, אני נמצא שם לא מעט. זה לא מדויק, שרון. יש שם, בואו, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט, יש שם עומסים
שגורמים לפחות לשליש מהאנשים, גם לי לא מעט פעמים, לעזוב את הדואר. זה לא מדויק. אני מוצא את עצמי מחפש בכל העיר נקודה דואר כדי להיכנס שיהיה בה המתנה סבירה. ולכן, אני חושב שצריך לעשות בדיקה ולראות על מנת שלנו כתושבים יהיה את, בוא נאמר, את המינימום הנדרש בדואר. לא לעמוד שם חצי שעה ו-40 דקות בשביל איזה מכתב עם בול, אלא לעשות את הכל כעירייה מול הדואר.
אז אם זה משהו נקודתי או סניף נקודתי, אני אשמח אם תעביר את הפרטים ואני אעביר את זה למי שצריך כבר מחר בבוקר. אבל אנחנו כן במסגרת הפעילות של אגף התעשייה, אנחנו חושבים על פתרון חדשני בעולמות של הדואר, ואנחנו נפרסם על זה בהמשך כדי לפתור כאן באמת את בעיית השליחויות בכלל.
השליחויות זה דבר אחר, זה פן אחר לחלוטין. לא מדברים על נושא של צרכי הציבור, ודרך כלל זה ציבור מבוגרים, זה ציבור שצריך לקחת את לשלוח איזשהו מכתב לקרוב המשפחה שלו בחוץ לארץ, ושם אנחנו מתקלים בבעיות. אני חושב עוד הפעם, שבסך הכל, אם יש קשר כזה הדוק עם רשות הדואר, אני מציע מבחינתכם, שתבקשו עוד הפעם, תעשו גם את הסקר סביבות רצון, אבל אנחנו לא רואים את זה, אולי כדאי שתפרסמו את זה, סקר סביבות רצון של המשתמשים בדואר. היום הנושא הזה של הסביבות הרצון של התושב, זה אלף בית בכל מתן שירות. תבדקו את זה, תשימו סוקרים, או שהם ישימו סוקרים, באלף ובסיטי, ותבחנו את זה.
ואני אעביר לך את המכתב שלהם, ואנחנו נמשיך להתכתב איתם בעניין.
רק הערת אגב, שתדעו, בדיון פנימי בהנהלה, כשהוצג הנושא הזה, אני ראיתי בזה בדיחה אפילו. אמרתי, נראה לכם, אז בוא, אני מביא אתכם למיון באסותא, גם שם צריך להוסיף אנשים. בוא לנמל אשדוד, האוניות לא פורקות בזמן. בוא נתחיל לנהל את המדינה דרך המשרד, דרך הוועדה הזאת. בוא, יש לנו מספיק בעיות שלנו, אנחנו רוצים לטפל בבעיות של המדינה. אתם צודקים, צריך לשפר. אתה יכול לצחוק אלי כמה שאתה רוצה.
גבי, מה, אנחנו מתעלמים מהצרכים של הציבור בעיר הזאת?
לא, אבל יש סוף, אנחנו יכולים לדבר בלי סוף.
אבל אנחנו קטנו, אם יש משהו,
אבל באנו, אלי, הלכנו בצורה רצינית, בדקנו את זה, מנכ"ל הדואר, אומר חבר'ה, רמת השירות, בדקנו אותה ביחס לערים אחרות. אין סוף, אני ואתה יכולים...
אבל מנכ"ל הדואר לא יכול להעיד על עצמו.
אני לא יודע כמה פעמים אתה היית בדואר וניסית לעשות שם.
אני בעידן של היום לא צריך דואר, הכל דיגיטלי, ברוך השם.
אולי לך, אבל יש רוב הציבור עדיין
צריך. בסדר, הבנו, אנחנו רוצים, בואו נמשיך. מתן הנחות לפי בית אב בכלל במרכזי החברה העירונית למתנסים, דיון לפי בקשת אפרת אוחיון.
טוב, שלום לכולם. מה שאנחנו בעצם מבקשות זה אישור זכאות להנחות ברישום לחוגים ופעילויות החברה למתנסים לפי בית אב. נכון להיום מה שקורה בעצם, אין התייחסות לבית אב אלא למתנס ספציפי. כלומר, משפחה ממוצעת עם 2-3 ילדים ובעלת מספר חוגים במתנסים שונים, היא לא מקבלת הנחה בגלל שזה במתנסים השונים. הורים רבים בוחרים להשתמש בשירותים במתנסים השונים מסיבות שונות, כמו שאין מתנס באזור או חוגים שונים שקיימים. אז אנחנו מציעות לייצר בעצם מנגנון שנותן הנחות אוטומטיות מעל כמות מסוימת של חוגים לפי בית אב ולא לפי מתנס. ההסתכלות שלנו בעצם על התא המשפחתי, ואנחנו רוצים לעודד בעצם את הצריכה של התרבות ואת השינוע בעיר שנוכל לעבור ממתנס למתנס. אלי, אתה יכול להחמיא עכשיו.
אני יכול להעיר? קודם כל אני מברך, אני חושב שכן צריך לעשות איזשהו קצת ראייה עירונית ולא ראייה של מתנס, אבל אני גם חושב שבאיזשהו מקום צריך גם לעשות גם בראייה עירונית, ראייה עירונית, את הנושא של קביעת מחיר אחיד ולא כל מתנס. לא כל מתנס קובע את המחיר שלו, אנחנו מדברים על מתנסים שאמורים לתת שירות עממי, שירות לכלל הציבור, ואני חושב שכן ראוי שתצא הנחיה לגבי הנושא של איזושהי קביעת מחירון קבוע לכל החוגים בעיר.
אפרת, הרעיון הוא רעיון טוב, גם אני כממונה תמיד תמכתי שתהיה איזושהי קורלציה בין המתנסים, וחלקם עושים את זה אגב, חלקם היום עושים את זה, חלקם לא, כן צריכה להיות הוראה. אבל הבעיה הגדולה היא מחיר החוג ויחס ההנחה לכמות הילדים. אני עשיתי בדיקה דווקא באשקלון, ועשיתי בדיקה ברחובות, שם נותנים הנחה על שני ילדים. ואצלנו אנחנו מתחילים את ההנחה רק אחרי שלושה חוגים לבית אב או שלושה ילדים, זה לא משנה, זאת אומרת אחרי שלושה פעילויות של חוג אנחנו נותנים. אני כן אומרת, מה שאפרת מציעה ועשיתי שיעורי בית, אנחנו מדברים על משהו כמו שניים, שלושה משפחות שבאמת יכולים בשנה לדרוש הנחה, יצא משהו כמו 20 ילדים שיקבלו יותר ממה שמקבלים עכשיו. אני אומרת כן לעשות חשיבה מחדש, לבחון דווקא על שני ילדים, לעודד את הילדים שלנו, לעודד את המשפחות שלנו כן להגיע לחוגים ולקבל הנחה על שני ילדים, לדעתי זה אפשרי וכדאי לעשות את זה. אם מצליחים רשויות אחרות, אני חושבת שגם אצלנו זה יהיה טוב, ויש רצון דווקא למנהלים.
אלן, תסתכלי על הכמות של ההנחה. למשל באשקלון זה 5% הנחה, שאצלנו זה טיפה יותר. אורן, אני מגינה
עליך. אפרת, בסופו של דבר, השני ילדים יעודד את ההורים להגיע ולעשות. ואני רוצה יותר להגיד, כממונה, עשיתי את הבחינה גם של מחירים, גם בחוגים, מחירי החוגים שלנו היו גבוהים יותר, וגם בקייטנות, עשיתי את הבחינה הזאת בזמנו, לא יודעת מה המחירים היום, אבל אני באה ואני אומרת, אחוזי ההנחה ביחס לשני ילדים זה בסדר, אנחנו נגביר את המודעות ונגדיל את הצור בחוגים.
טוב, קודם כל אני חושב שנושא ההנחות זה נושא תמיד טוב, ואני חושב שבחברה למתנסים יש מגוון רחב של אפשרויות, כולל פרויקט חוג לכל ילד, זה עד כדי חינם, אבל מי אני, מהמנכ״ל החברה למתנסים נמצא פה, תגיד.
טוב, קודם כל תודה על הנושא. אני רק אני יכול לומר שמבחינת החברה אכן יש באמת מגבלה טכנית לעשות את הראייה כראייה כלל עירונית, מכיוון שאנחנו משתמשים בתוכנה של החברה למתנסים שהיא מסתכלת על מתנס כסטנד אלון. זה אומר אבל זה לא אומר, סליחה, שהמדיניות היא כמו שאת מציגה אותה, אלא בדיוק כמו שאת מבקשת. ברגע שמשפחה מקיימת מספר חוגים במספר מרכזים קהילתיים, ברגע שהיא מביאה את ההסמכתאות, אנחנו נותנים לה את ההנחה באופן כזה, בדיוק לפי המתווה שאת מציינת. אני מבקש, כלומר להצטרף למה שאת מבקשת, שאנחנו צריכים אולי יותר לפרסם את לתת פרסום יותר הולם וחשיפת המידע, על מנת שבאמת המשפחות יוכלו לקבל את מה שמגיע להם. אבל אני יכול לומר שזה לא 20 משפחות, יש לנו הרבה יותר מאשר 20 משפחות שלוקחים חלק ביותר משלושה פעילויות, וסליחה, משלוש פעילויות, ולכן מבחינתנו זה עובד. המגבלה הטכנית, ברגע שהחברה למתנסים תעבור לתוכנה אחודה שתצרף את כל העיר, אז אני חושב שהבעיה הזאת היא תוכל להיות יותר קטנה ומזערית.
מעולה, אז אם יהיה אפשר באמת כאילו להנגיש את זה בעצם לתושבים ושיהיה קל, לא כמו הנחות ממצב סוציו-אקונומי וכזה, ולחפש את זה, זה יהיה מצוין.
לא, זה אוטומט.
סבב, מעולה.
אורן, על מנת להעביר, לא אמרתי 20 משפחות, בוודאי שישנם עוד משפחות רבות שלוקחות את השלושה, אם אני מדברת על האפשרות של שני מתנסים שלוקחים חוג ברוב הוו ושני חוגים ברוב היוד א', אלה אין הרבה לשנה, הקורלציה בין המנהלי מתנסים, משהו כמו שניים, שלושה חוגים לשנה, ועשיתי שיעורי בית עם המתנסים.
אז זה מה שאמרתי, ברגע שהם עושים שתיים...
זה כמו שציינת, זה 20 כשיש קורלציה כזאת.
הבנתי. אז ברגע שיש שתיים מתנס ברוב הוו, ועוד אחד במתנס י' ואחד במתנס י' ג', ברגע שהם מביאים את הדוח המצרפי הזה, שהם מביאים את האסמכתאות, הם מקבלים את ההנחה.
אורן, אני חושב שגם אם החברה למתנסים אין לה את הכלי לפתור את בעיית הזיהוי בכל המתנסים, כדאי שתפתחו אצלכם רק מערכת פשוטה מאוד, שבה מקלידים או שיזיזנו אוטומטית כל מי שקנה חוג ויראה את זה מיד שמגיע לו הנחה. אני ממליץ לכם בחברה למתנסים לאמץ את זה, זה לא מסובך היום בעידן של היום לפתח משהו לא כזה מורכב, אז בהחלט...
תודה.
מה העניין לגבי האחידות במחירי הקורס? מה?
הסיפור של אחידות, אני מניח שזה נושא מקצועי, זאת אומרת, לפעמים יש חוג, נגיד ששחמט שאפשר לעשות לו במחיר מסוים,
אפשר... לא משנה, אבל אם חוג שחמט הוא מנוהל במתנ"ס ג' או מנוהל במתנ"ס ד', הוא צריך להיות אותו מחיר.
אומר סוג החוג הספציפי שיהיה אחיד במחיר שלהם.
אז אני אענה. ברובעים המזרחיים, אז המחירים של החוגים הם יותר זולים מאשר הרובעים הדרומיים. זה דבר שהוא בדרך כלל טבעי, מכיוון שזה הולך לפי היצע וביקוש. זה לא עובד הפוך. ולכן המחירים הם לא אחידים. אם היינו עושים אחידים, היינו צריכים לתת הנחות יותר גדולות. מלכתחילה אנחנו נותנים מהנחה בבסיס. גם בג'ודו למשל וכיוצא בזה.
קודם כל תמיד אפשר לתת הנחות, אבל דווקא אפשר גם להוריד את המחיר למחיר המינימלי ולא למחיר המקסימלי. אני חושב שמבחינה הזאת, מכיוון שאנחנו מדברים על חוגים, שהם חוגים שאמורים לתת שירות עממי לציבור, צריך לפחות שתהיה איזושהי בחינה של החברה למתנסים לגבי גובה המחירים שנקבע בכל המתנסים.
אז אני עונה. בעיקרון, המחירים הם מחירים אחידים, אבל מכיוון שאנחנו מבקשים ממפעיל חוג שברובעים שהם רובעים חזקים שהמחיר הוא מחיר אחיד, אנחנו מבקשים ממנו שישנס מותניים ביחד איתנו, יוריד את המחירים ברובעים המזרחיים, ואז אנחנו מייצרים איזשהו שיווי משקל בין ההיצע ובין הביקוש ובין הרובעים החזקים יותר והחזקים פחות.
אורן, אני חושב שמה שאתה אומר פה, בעצם אתה מעניש את החזקים, אתה אומר, אני ניקח מפה, אתן לפה. אני חושב שנכון, נכון, שתעשו אחיד ותיתנו הנחות מבוססות באזורים, אם אתם רוצים את הנחה באזורים המזרחים החלשים, תבנו הנחה באזורים האלה, אבל שיהיה מחיר אחיד צודק, שקוף, מחיר אחיד לכולם, ותבנו את זה בהנחה ולא במחיר. זו המלצה, ואני ממליץ לכם יחד עם כולם פה לקבל את זה.
יש לי עוד שאלה, יש גם בחוגים שהם לא רק תחת החברה למתנסים, אלא לדוגמה תחת רשות הספורט. השאלה אם הם יודעים לדבר אחד עם השני. מבחינת ההנחות שאפרת מדברת עליה.
לדעתי זה צריך להשליך על כל מי שמייצר חוג, צריך לתת אותו המינימום, אחיד, שוויוני, כמו שדיברו כאן, אני חושב שזה נכון. אוקיי, תודה רבה, אנחנו יכולים להיכנס לסדר היום שמונח כאן לפנינו. הצעה, הנושא הראשון, הגשת תוכנית 603-07-60-116, תוספת זכויות בנייה עבור מגרש מלונאי, מספר 100 חוף לידו, היזם אופק ניהול מלון גלי ים בעם. דורון, תן לנו סקירה.
אוקיי, מאוד פשוט, יש שתי טבעות על חוף הים שמדברות על הקמת בית מלון, טבעות ישנות מלפני המון שנים, שכבר בטבע הקיימת והמאושרת, מבקשים לבנות את המלון, ומקומות החנייה נמצאות על שטח ציבורי. כלומר, הטבע המקורית הגדירה למלון חנייה על שטח ציבורי, עובדה. כעת מבקשים שתי המלונות להגדיל את מספר יחידות המלון שיש בתוך המלון. במקום 60 חדרים, 90 חדרים. במקום 120, 150.